היי אתם שמקשיבים לפודקאסט, זו זהבה גלאון. אני תכף מפסיקה להפריע, רק חשוב לי שתדעו שכמו שאתם שומעים אותי עכשיו, גם אני שומעת אתכם. ואני יודעת שמה שחשוב לכם זה שמחנה השינוי ינצח סוף סוף את ביבי ובן גביר, ויקים ממשלת שינוי חזקה. ואני רוצה להגיד לכם, יחד אנחנו ננצח, כי רק עם מרץ יש 61. אז רק תזכרו להצביע למרץ בראשון בנובמבר, ונשתמע בפודקאסט הבא שלכם.
זה היה דבר המפרסם. בשמו ומטעמו. מבית All In, הבית של הפודקאסטים. הפרקסת. אמיר אורן עם אנשי ביטחון וממשל. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לתת ניצב בגמלאות חזי לדר.
שלום וברכה.
ראש המודיעין המשטרתי בתקופת רצח רבין, ואנחנו מציינים עכשיו 27 שנה לאירוע הנורא הזה, ולפני כן נער תל אביבי וקצין ביחידה שנקראת לאחר מלחמת יום הכיפורים 8200. היית יותר שוטר או יותר קצין מודיעין?
תראה, עשיתי את רוב השירות עשיתי בתפקיד המודיעין, אבל עשיתי גם תפקיד של מפקד מרחב. אז גם וגם.
עכשיו, גדלת בתל אביב במקומות שמאז שינו את שמם, ליד שדרות קרן קיימת, היום בן גוריון, גן החיות, היום גן העיר, וכיכר מלכי ישראל, שלאחר אותו ערב כיכר רבין. אז איך מגיע נער תל אביבי של שנות ה-60, מכל היחידות בצבא דווקא לזאת שנקראת עכשיו 8200?
אני למדתי בתיכון עירוני א', במגמה המזרחנית, בתקופה ההיא, קציני צבא היו באים לראיין אותנו בזמן היותנו תלמידי תיכון, לעשות לנו מבחנים וכו'. לא רק, היו עוד כמה כיתות של מגמות מזרחניות בארץ, נדמה לי בחיפה, בלאובק, בירושלים, נדמה לי שגם בעירוני ד' בתל אביב. ובעצם ככה נוטבתי עם אחרים לאולפן של צה"ל, ומשם, ל-8200.
כיתה י"ב אצלך זה בשנה שלאחר מלחמת ששת הימים?
לא, זה... כן, כן.
והתגייסת ב-68.
נכון.
מה קרה איתך?
אז אחרי הטירונות, כבר, מאחר שהיינו כבר מוסללים לאולפן, עשינו אולפן ערבית, שעסק בעיקר בערבית צבאית, ופוזרנו כמעט כולנו ל-8200, שנקרא 848.
ערבית צבאית שונה מצבא עיראק לצבא מצרים לצבא סוריה, כן. ורוב המדריכים שלכם באו מעיראק, לא?
לא, היו לנו גם דווקא מצרים, חלק, אבל זה לא דומה, כל צבא יש לו נועל דיבור קשר משלו, היה אז, כשכל ניבים הם עיראקים, בכלל לא דיברו אז על עיראק, אבל דיברו בעיקר על סוריה, לבנון ומצרים.
ירדן,
סליחה.
יש האזנה, יש תרגום, יש מה שנקרא בינה רשתית, שאתה בהתחלה משק בר, ואחרי זה קבר, קצין בינה רשתית. מה היה המסלול שלך?
אז אני גמרתי את האולפן וישר באתי לבית רש. לא היה שום קורס מכין מקצועי אז, כשאני באתי לבית רש, לבינה הרשתית. ואחרי שעבדתי תקופה קצרה במפקדת היחידה, נשלחתי לאום חשיבה, לסיני, בסיס בבל. שם הייתי כמה חודשים משק של קצינים. ואז הלכתי לקורס קצינים, חזרתי ו...
מה עושה או מה עשה אז קצין בינה רשתית?
אתה בתור קצין בינה רשתית, אתה קודם כל קובע למה יאזינו. כן, למה יאזינו, לסדרי עדיפויות, מצד אחד. מצד שני, אתה, כשכבר מאזינים וקולטים, אתה צריך להחליט מה חשוב, מה לא חשוב. אתה צריך לדאוג לתרגום, אתה אחראי למוצר, ואתה קובע לאן זה ילך, לאיזה...
זה ילך, אתם הייתם בסיני כאשר הכוחות המשוריינים, אוגדה 252 החזיקה את הקו,
כן.
והייתם כפופים גם לפיקוד הדרום, או גם לחיל המודיעין, למי שלחתם, מה הייתה התפוצה שלכם?
או, אז התפוצה הקלאסית, מה שנקרא, במברקים רגילים, הייתה פיקוד דרום, אגף המודיעין בצהל, מחלקת המחקר, וכמובן מפקדת 8200 למדור הרלוונטי.
אבל ל-8200 הייתה איזושהי השפעה גם על המחקר שמוביל את האיסוף, או שזה הייתה סוכנות איסוף, הרי אחת הטענות למשל של המוסד, היא שאומנם היו לו סוכנים, אבל לא הייתה לו השפעה על הערכת המוצר שלהם.
אז תראה, אני, לנו לא הייתה שום הערכה, שום השפעה על המוצר הסופי, יתרה מזאת. אנחנו קיבלנו הוראה כקברים שאסור לנו לכתוב הערות מחקריות, לכל היותר מותר לנו לכתוב הערות תקשורתיות. זאת אומרת, סתם אני אתן דוגמה, קצין זה שדיבר ברשת הזו מופיע גם כקצין ברשת האי, או הקוד הזה מתאים גם לזה, או דברים שהם תקשורתיים. לא אישרו לנו לתת הערות מחקריות. אני, ככל שאני יודע, היום זה שונה, אבל אז זה היה המצב.
במקרה של ספק, הקלטתם ושמעתם שוב את השיחה?
בוודאי. היה יותר מזה. אם היו למשל בעיות באיכות הקליטה, אז היו...
היו מתקשרים איתם ומבקשים שידברו שוב.
לא, אבל בין המאזינים גם הייתה היררכיה. זאת אומרת, יש הבדל בין חייל ש... נמצא חצי שנה ביחידה לבין רסר שהיו כבר 8 שנים ביחידה, והיו כאלה והיו כאלה, זאת אומרת מה שאנחנו קראנו אוזן ראשונה ואוזן שנייה, אז כשהדברים לא ברורים אתה מפעיל אותם.
במקביל לרופאים עם second opinion יש גם second ear.
כן, כן, כן.
יש הרי אגדה שהיא כנראה אמת, מתקופה הרבה יותר מאוחרת, משנות ה-80, שהכבר ששמע על הכוונה לחדור מגבול לבנון, לא הבין שמדברים על טיירה, וחשב שמדובר על סיירה, ולכן לא חיכו לגלשונים, אלא לרכב קרקעי. זה יכול לקרות ביחידה כזו?
יושב מולך אחד שגם לא זה קרה. כן. וכשהייתי בילואים ניק, ודיווח לי על חוטן, שלא ישב לידי, ישב במקום מרוחק, שלא יכולתי לבוא ולשמוע בעצמי, או להביא מישהו שישמע, ודיווח לי גם כן משהו כמו סייר הטיירה, אז שם זה היה קרד, שזה קוף, וקרב, שזו סירה. בסדר? והדיווח הראשוני יצא זה היה ידיעה בעולה, לפחות כמו שהיא דווחה על ראשונה, ואני דיווחתי אותה מיד כקופים, קופים שעל על
הצלחת... התצפיתנים במצרים.
התצפיתנים, הסתבר שזה סירות. בוא נגיד הסוף, לא נגרם שום נזק, לא הייתה שום פעילות מבצעית, לא כלום, אבל קרה גם לי.
זה במלחמת ההתשה?
זה במלחמת ההתשה, כן. אולי אחר כך אפילו, לא. זה קרה גם לי.
8200, שעזבת ונסעת לטיול, וכבר הכל היה מאחוריך, הייתה יחידה שמההיכרות שלך הייתה מוכנה למלחמת יום הכיפורים?
תראה, לפי, אני מחש שלא הייתי בארץ בתחילת המלחמה, אז משיחות עם כל מיני חבר'ה שהיו איתי ופגשתי אותם, תראה, הסימנים המעידים התחילו להצטבר כבר בראש השנה. יודע? שלא נדבר על זה, שדבר שפורסם ו... עם הסיפור של חטיבה 37, נדמה לי, בסוריה,
47.
47, שאם היא יורדת דרום, אז זה סימן למלחמה וכו', כתוצאה מהחטיפה של ה...
קצינים הסורים.
אפרופו אהוד ברק שישב פה. אז אני יודע מהסיפורים שלהם, שלפחות בגזרה מצרית, אני גזרה מצרית, מה שנקרא, כי אני ערבית שאני למדתי הייתה ערבית מצרית. למדתי מהם שהסימנים המדהים היו כבר בראש השנה. יתרה מזאת, היה קצין שסיים את המילואים, ואמר להם, חבר'ה, אני נשאר כאן, אני לא הולך הביתה. וזה התפתח.
אבל הנה, אתה רואה מדוע טוב עשו מפקדיכם שלא נתנו לכם בקצה האיסוף להביע גם דעה, כי ייתכן, אפשר לפחות היה אז לחשוב כך, שסדאת רצה שתחשבו שהוא עומד לפתוח במלחמה, כדי להניע תהליך מדיני, וההתראה הזו הייתה משחקת לידיו.
תשמע, אני מחר שאני חבר משתתף במרכז למורשת המודיעין, יש הרצאות מפעם לפעם, אז לפני כמה שבועות היה דיון על ההונאה. מהי הונאה? ואחד הדוברים, אני כרגע לא זוכר מי, אמר בנוסח, תראו, סדאת גם הונה את הצבא שלו. זאת אומרת, גם אלה שהיו לידו, לא ידעו בדיוק מה הוא רוצה. אז
אולי גם הוא שמר לעצמו את ההחלטה לרגע האחרון.
אוקיי, אז אני, תראה, התפלפלויות, אין להם סוף. אבל בואו נגיד, קודם כל בואו נתעסק עם מה שיש, לא עם מה שאין. אז במה שיש, היו סימנים מעידים.
חזרת מאירופה בבהילות, אמנם זה ארך 5 ימים, טלטולים וגלגולים, והגעת ארצה ממש בימים אלה של סוף חגי תשרי, או תחילתם, ביום חמישי-שישי, כבר לפנות היום השישי, לפנות בוקר היום השישי של המלחמה, ורצת לסיני, מה קרה?
צורפתי לצוות גנד, צוות להזנה מתנייה.
גונדה ניידת.
גדוד נייד.
גדוד נייד.
שהיה מסופח ל-252.
זה בגזרה הדרומית?
בגזרה הדרומית. אני, ביום, ברגע שנחתתי, זה היה ב-4 לפנות בוקר של יום שישי, נשלחתי לבלוזה. בבלוזה היה צוות ההזנה. היה לנו הכבוד לאתר רשת שחטיבה 15 שריון עצמאית של המצרים. עלינו על פקודת הקרב שלה, והספקנו לדווח את זה ל...
שהייתה עדיין בגדה המערבית.
בגדה המערבית.
ונועדה לצלוח ב-14 לחודש.
והייתה אמורה לתקוף התקפת נגד. ורצנו לקמן המקומי, לצ'אץ', וסיפרתי לו את כל הסיפור וכו'. לא חשוב, קלטו את זה גם במקום אחר, זה לא, זה... כל אחד רואה רק מה שיש לו, אבל קלטו את זה גם בבבל. ואז קיבלתי הודעה שאני מסופח עובר ל-252, ואז בעצם נסענו מבלוזה למיטלה, ומהמיטלה נסע...
זה ביום שבו אלברט מדר נהרג.
אני פשוט לא זוכר.
אבל לא היית חלק מהאירוע הזה.
לא, 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 לא. אני מספר לך קוריוז. ואז הצטרפתי ל-252, ובעצם חיכינו במיטלה, חטפנו הפגזה, אבל חיכינו במיטלה, עד שהתחילו לעבור כבר כוחות מסודרים. עכשיו אפרופו אלברט מנדלר. כשקצת הייתה רגיעה, בינתיים אלוף מגן, קלמן מגן, מונה לתפקיד וזה, קוראים לי יום אחד, קורא לי יום אחד הקמן, מצאו איזה ספר שלל הזה, על הקצינים הישראלים, הוא התרגם למגן, מה כתוב פה? כתוב, ביוגרפיה שלו וזה, מה הקוריוז? לימים, 20 שנה קדימה, הבן של קלמן מגן, אלון מגן, מגיע ליחידה המרכזית, מתגייס, ואני מגייס אותו.
קצין משטרה, שרק היה סגן ניצב.
או אני אחד מהמגייסים לזה, שיצא עכשיו לפנסיה, קצין מאוד מוכשר.
ונשארת שם, היו אנשי מילואים שנשארו חודשים רבים, בעיקר בצפון.
אני אגיד לך, אני השתחררתי מהמילואים בינואר, אבל זה בגלל שלפני שנסעתי לארצות הברית כסטודנט, עבדתי בהבטח, הייתי מאבטח בשדה התעופה, מאבטח חמוש.
שדה התעופה לוד עדיין לא נתב"ג.
כן, בטרמינל האחד והיחיד. ואני התגייסתי לשם קצת אחרי קוזו קמוטו.
שזה מאי 72.
כן, אני באתי קצת חצי שנה אחר כך, משהו כזה. אז הם דרשו לשחרר אותי מהמילואים, ואז איפשהו בינואר, אם אני זוכר טוב, חזרתי לעבוד בנתב"ג, עד סוף 74 נדמה לי, משהו כזה.
עכשיו, אז איך איך בחור חביב כמוך, אם דיברנו על נער תל אביבי, בחור חביב כמוך, אם בכלל אז משרת בצבא, כמן, 8200, מה לא ולמשטרה?
הפלא ופלא, לא עבדתי אחרי שסיימתי את עבודתי בנתב"ג. יום אחד אני רואה מודעה בעיתון, מחפשים קצינים בדרגות סגן סרן שהיו בחיל המודיעין. דפקתי בדלת ונשארתי 28 שנים.
בדלת של מי דפקת? לשכת גיוס?
כאלה של לשכת גיוס.
בלי קשרים, בלי
שום דבר,
מליצי יושר?
שום שלום, אני, המודעה שפרסמתם, אני פה. כן? אז, ואז מה שקרה, קצת קודם, הרבה, אני לא יודע אם זה היה לפני המלחמה, אבל המפכ"ל רוזוליו, איש נאור, החליט שהוא מקדם את כל נושא המודיעין המשטרתי, והיחידה המרכזית בתל אביב נבחרה כפרויקט. המדור המרכזי. נזכרה לצורך העניין חברת קונטל, שבראשה עמד יורם לבנון, וגייסו 7-8 אנשים, והקימו גוף שנקרא הערכה.
אלה קציני הערכה המקוריים, כי היום יש בעיקר קצינות הערכה.
נכון, היו גם בינינו שתי קצינות, אחר כך זה התפתח, היינו נכנסנו 8,
הכרתם זה את זה? מהצבא?
לא, היו שם אנשים, היה עוד אחד מי שבא מביטחון שדה, עמוס עזני, והיה עוד איזה, היו עוד איזה חבר'ה פשוט טובים.
ללא ניסיון משטרתי או פלילי כלשהו.
שום דבר, נדה, כלום. עכשיו, התפיסה הייתה שהמשטרה בדרך כלל, שום, אני לוקח רק את המדור המרכזי כזה, כי שם עבדתי.
המדור המרכזי בנפה הצפונית?
כן.
בדיזנגוף?
בדיזנגוף. שמה שהיה שם, הייתה מתקבלת ידיעה, והיו מבצעים פעולה. הייתה מקבלת ידיעה, מבצעים פעולה. לא ניסו בשום שלב לבנות תמונה. זה אני מסכם לך בשני משפטים את הבעיה.
מחשב היה בכלל המשטרה?
לא היה מחשב. ואז אנחנו השמונה, בהדרכתם של חבר'ה מחברת קונטל, התחלנו לבנות תמונות פשיעה.
טוב, זה סיפור בלשים מילדותך, שמונה בעקבות אחד.
אתה מבין? אז בנינו תמונות, כולל הצעה לדרכי פעולה. עכשיו תשמע, מחר שאנחנו באנו מחוץ, היה תנאי בגיוס שלנו, אקדמיים וקצינים, רוב השוטרים, הבלשים, לא רוצה להגיד שהיו חסרי השכלה, אבל הלא חכמים שביניהם טענו שאנחנו תפסנו להם את הקידום. מה היה אבל היתרון? מאחר שזה בא מהמפכ"ל, אז מפקד מחוז תל אביב דאז, דוד אופר, שם את המשקל שלו על העניין הזה.
אז כאן צריך לומר מילה או שתיים לטובתו של דוד אופר, שהוא האח הבכור והצנוע. כן. של האחים סמי ויולי אופר, ואב שקול, כי בנו במבי אופר היה טייס שנהרג, שהוא היה איש מסור ונבון וצנוע.
נכון. והוא במרכאות כפה על האלה שלמטה, לקבל, אתה יודע מה, אני זהר בדבריי, לא לקבל את דעתנו, אלא לפחות להתווכח איתנו. בסדר? עכשיו, אנחנו באנו גם והצענו דרכי פעולה. עכשיו, במקביל, כל אחד מאיתנו הצטרף לצוות הזה, אז קצת עשינו משטרה. תשמע, זה לקח זמן, זה לא מהיום להיום, זה לקח זמן, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. הייתה גם דומיננטיות, גם בתוך היחידה המרכזית, הייתה איזושהי מרכזי הכובד עברו פעם אחת, הם תמיד היו בבילוש. שוב, זה פונקציה של דמויות. אז הבילוש תמיד היה המוביל, ואחר כך השתנו הדברים, אז המודיעין היה המוביל, ו...
העיכוב היה חלק מהחוליה שלכם?
כן. לא מהחוליה שלנו, העיכוב היה חלק ממפלג המודיעין.
והיו בו אנשים שהיו ממודרים, הייתם ממודרים לגביהם, ולא ידעתם אפילו מי הם?
לא, אנחנו ידענו. אני אגיד לך למה. אני אומר, הימים הראשונים, כשמפלג יחידת העיכוב הייתה מביאה דוח, אז המפקד היה קורא, וזהו. אבל כבר לא עושה עם זה כלום. ואנחנו לקחנו את זה, ולאט לאט אתה מנתח מסלולים, ואתה מנתח מפגשים, ואתה מפתח, ואתה אומר להם, חבר'ה, תשימו לב, הכתובת הזו מאוד מעניינת, האיש הזה מאוד מעניין וכו'. ונוצרה אינטראקציה הרבה יותר טובה.
אבל איך אתה עובר, אתה בתור קצין מודיעין צבאי, שעוקב אחרי אויבים, ולומד אותם, הם לא יודעים שאתה מאזין להם, אולי הם אפילו לא חושדים. אתה עובר לעקוב אחר עבריינים, שהם כן חשדנים, לפעמים עד כדי פרנויה, והם לא אויבים, הם יריבים, הם חשודים. זה מחייב אצלך איזשהו מעבר מנטלי?
א', צריך לזכור שכולם אזרחי ישראל. זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, תראה, שיטת המחשבה היא די דומה. זאת אומרת, גם אם עכשיו אתה מאזין למישהו, ומתנהלת שיחה, ואתה מתנהלת שיחה, אז אתה צריך לנתח, אתה צריך לדעת מי מדבר, אתה צריך להבין את הרקע. זאת אומרת, השאלות הן בסיקלי אותן שאלות, שאתה שואל גם בזה וגם בזה. אחד היתרונות הכי גדולים במשטרה, זה שאם האזנת למישהו, הוא אחרי 5 דקות עצור, אז אתה רואה אותו למטה, אתה אומר, זה דיבר.
ואז אתה יכול גם לדובב אותו.
דובב אותו. אחר כך נספר לך משהו.
ספר עכשיו.
אני מדבר על חלק הצבאי. אני שנים שמעתי, אני לא הייתי הלכותן, אבל אני לפעמים ככה עם אוזניות, שמעתי אלוף משנה במפקד המבצעים של חתם ארמיה 3.
של התותחנים.
כן, עקיד גרגס, הוא קופטי. היה לו משהו בקול שלו, במלחמת יום כיפור, זאת אומרת, במלחמה, אנחנו כבר חוצים עם הצוות של 252, קורא לי הקמן, אומר לי, תשמע, תכף יביאו לכאן איזה 3 קצינים, שזה...
שבועים.
שבועים. אחד אלוף משנה, ושני סגני אלופים. האלוף משנה, דרך אגב, בסוגריים, הוא הבכיר ביותר שנתפס. והוא נכנס, עכשיו אני לא מכיר אותו בפנים, וחוקר השבועים מתחיל לדבר איתם. אני אמרתי לו, חבר'ה, אל תכניסו את 3 ביחד, אז אחד אחד, זה לא... ואני שומע את הגרגס הזה, אני אומר לעצמי, לזזל הכל הזה מוכר לי. אז אפופו...
ואמרת לו?
לא, מה פתאום.
לא נפלת על צווארו.
לא, מה זה. אבל הוא היה, תראה, הוא הבין כללי המשחק, הוא היה... אתה לא צטט לו, לשבוי בדרגת אלוף משנה, אתה לא נותן לו, אתה לא מתייחס, אתה לא מזלזל בו, אתה לא, זה לא כבוד.
טוב, נחזור למשטרה.
כן.
זאת התקופה של מסמך ה-11?
כן.
של הפשע המאורגן.
כן.
מה בדיוק קרה שם? קודם כל, היה אז קצין מודיעין במטה הארצי, נכון? סמי נחמיאס.
כן.
ואתם הייתם פקודים שלו?
לא.
מה היה הסיפור?
אני, תראה, אני לא מכיר את כל ההשתלשלות, כי אני הייתי יחסית זוטר, אבל אני אגיד לך במה אני הייתי שותף. מפקד היחידה המרכזית דאז יגאל מרקוס, זכרונו לברכה, הלך לאכול צהריים עם יוסקי לוין, שהיה ראש מחלקת החקירות של מס הכנסה. יוסקי לוין, זכרונו לברכה. קורא לנו אחרי הזה, קורא...
נשמע קצת כמו סגן גד רפאלי, כן. הלך לאכול צהריים.
כן. קורא לנו יגאל מרקוס לעמוס עזני ולי. עמוס עזני היה ראש מחלקה רחה.
אחר כך עלה לגדולה, היה נציב שירות בתי הסוהר.
תשמע, תותח על. תותח על. מבחינה מחשבתית, באמת, תותח על. אנליטי בצורה מדהימה. בקיצור, קורא לנו, ואומר לנו, תשמעו, אני אחרי שיחה עם זה, תכינו רשימה של עבריינים בכירים שיש להם רכוש. זה כל הסיפור, לא פשע מאורגן ולא בטיח, שיש להם רכוש.
אל קפון.
כן, יש להם רכוש. מה מסתתר מאחורי זה? איזשהו דיבור בין סמי נחמיאס ובין, אני לא יודע מי, צרפתי או whatever his name is.
ממס הכנסה.
כן, ולפתוח זה. אוקיי, קורא, נחשבים עמוס עזני, המחלק שלנו היה בנו מחוליות. 1, 2, 3, חבר'ה, תביא את השלושה שמות.
בימ"ר, או כמו שהיה אז מדור, ולא היחידה המרכזית, בימ"ר היו מפלגים, במפלגים היו מחלקים, ובמחלקים היו חוליות.
כן.
ובחוליה היה שוטר.
בסוף. קיצור, אז אני הייתי ראש חוליית סמים, ומישהו היה ראש חוליית פשיעה לי, ממש קראנו, ומישהו חוש... קראנו, תביא את השלושה שמות. זה לא 11 הפשע המאורגן, בסדר? זה גם לא התיימר להיות 11 הפשע המאורגן.
אבל זה היו יעדים.
אז זה היו אנשים שהם היו עבריינים, או שחשבנו שהם עבריינים, יש להם רכוש. פאסט פורוורד, בשביל 10-15 שנה קדימה, הרשימה הזו הייתה מוטט. מוטט, אני אומר לך עכשיו בגלוי, מוטט. היו שם השמות, אני לא רוצה, ברשותך, לא רוצה להזכיר את השמות, אבל שבדיעבד, אני חושב שטעינו. אבל לא משנה, זה היה מסמך. עכשיו, המסמך הזה הלך למפקד היחידה המדור המרכזי, שהלך למפקד המחוז, שהלך למפכ"ל, מי שהבצן היה אז המפכ"ל, משהו כזה. עכשיו, איך זה פותח?
לא, בשנים האלה זה עדיין רוזוליו. בשנות ה-70 זה עדיין רוזוליו.
אני מדבר איתך לא על 70, אני בשנות 70 לא הייתי במשטרה.
לא, בשנות ה-70, זה היה ב-77, שכבר היית.
אני חושב שהבצן, אבל עזוב, זה לא צורך עדיין, לא משנה. אנחנו לא היינו חלק מהעניין. אני אגיד לך למה אני יודע שזה היה קשור למפכ"ל וכל זה. כי הציגו לי פעם את המסמכים האלה מלונדון וקירשנבאום, אמרינו אותי פעם על המסמך הזה. בקיצור, זה לא המסמך הפשע המאורגן. מה כן קרה? המסמך הזה דלף. המסמך הזה דלף לשני אנשים.
לאבי ולנטין בארץ?
אבי ולנטין בארץ, אני יודע מי הדליף. אני לא אגיד את שמו, אבל אני יודע מי הדליף.
לא מדברים על מקורות.
לא, אני יודע מי הדליף. דבר שני, המסמך דלף גם לבחור שבזמנו ה-DEA שלח אותו מאירופה לישראל כדי שיהיה כאן מקור.
כלומר, עבריין סמים שהתגייס לסוכנות האמריקאית למלחמה בסמים, שבסוגריים צריך לומר, זו סוכנות מיוחדת, כי ג'יי אדגר הובר, ראש ה-FBI, סירב לעסוק בסמים, כן. אז פתחו משטרה מיוחדת נגד סמים, סגור סוגריים.
ארגון מאוד אפקטיבי, מאוד נהניתי.
והמקור הזה של האמריקאים היה כאן.
היה כאן, ולדעתי, אני אומר לך, גם חכם אחרי מעשה, תראה, יכול להיות שבזמן אמת לא כל כך הייתי ער לזה, אבל אני אומר לך, חכם אחרי מעשה, אני חושב שגם הוא היה שותף ל... אני פעם באתי לבקר את המקור הזה, ופתאום אבי ולנטין יצא מהדלת. אז...
צירוף מקרים.
מאוד צירוף מקרים. בקיצור, המסמך הזה בלד, ואז עשו מזה מסמך אחד, זה גלגולו של זה. עכשיו אני עושה לך עוד פעם פאסט פורוורד, אני כבר ראש מחלקת המודיעין של זה, מופיע לי יום אחד, לא מופיע, מצלצל לפני זה, ראש מחלקת החקירות של מס הכנסה. חזי, בוא ניפגש, בוא נשב, וזה. אמרתי, אין בעיה, הבאתי את כל הכנופיה שלי, הוא הביא את כל הכנופיה שלו, יושבים, חבר'ה, בוא נבנה רשימות. אתה ראית את התיקים? יפה.
עכשיו,
דרך אגב, בזמנו, כשעשיתי תואר שני, אחד המרצים שלי באוניברסיטת תל אביב היה משה גביש, שהיה נציב מס הכנסה, ואז הוא הסביר לי, אמר לי, חזי, תשמע, אז, אמר לי, חזי, זה לא יקרה, מהטעם הפשוט, מס הכנסה מוגבל בחוק, מה יכולת השיתוף פעולה שלו עם גורמים אחרים? אני יודע שהיום זה אחרת, כבר מזמן היום זה אחרת. זה לדעתי השתנה, אתה זוכר את האירוע ש... פוצצו את ה... רצחו את ה... את הגברת ש... הם היה איזה צ'נג'ר עם זאב רוזנשטיין.
ב-2003.
שאריק שרון אמר, די מנהי
ויהודה הלוי פינת אלנבי ב-2003.
הוא הכיר איזה... שם זה לדעתי חד שינוי.
והיו לאנשים האלה, ליעדים, קשרים עם דמויות פוליטיות, אנשי ציבור, אלופים בצהל?
תראה, אתה יודע, אתה מסתכל על זה ממבט של 20-30 שנה אחורה. תראה, סליחה. אנחנו באותו זמן, רחמי מהרוני וטוביה אושרי היו היעדים העיקריים.
מה שנקרא כנופיית הכרם.
כנופיית הכרם. עכשיו, היו להם קשרים עם כל מיני אלופים בצהל, בעיקר לא להם ישירות, אלא מסדת ציון, הכרם, זה קרקעות, עוד איזה אלוף בצהל וכל מיני כאלה. והיה צוות, באחר שסמי נחמיאס היה במטה הארצי, הוא הפעיל צוות, מה שנקרא, הוא קרא לזה צמם, צוות מודיעין מיוחד.
הוא בא מסיירת מטכ"ל, הוא היה הקמן של היחידה פעם.
הוא היה לידה ב-54 נדמה לי.
גם.
אוקיי. ואז הוא הביא את בן דודו, את ינקלה נחמיאס. אנשים נהדרים לא מבינים במשטרה שום דבר, אפילו פחות ממה שאני הבנתי. והוא, ינקלה הקים סביב צוות, והם הלכו לדבר... עם כל מי שרצה לדבר על טוביה וזה. והם, באחד האירועים שלהם, הם פגשו איזה אסיר, שנתן להם...
מיפוי.
מיפוי של כל הפושעים, מהאדם הראשון ועד זה. ועל זה בנו. שמע, זה היה...
חובבני.
כן, זה היה חובבני, אבל זה היה... תשמע, אני לא רוצה להשים אותם, זה היה בלעת של העשייה. עכשיו, לרגע לא עצרו. עכשיו, מה קרה? אני מזכיר לך שבמעטפת הזו התחילה לפעול ועדת שמרון.
בגלל הפרסום של מסמך ה-11.
אוקיי, התחילה לפעול... לפני זה הייתה ועדת מינקובסקי, שהייתה...
פנימית,
ואחר כך היה ועדת שמרון.
אז שמרון זה ארווין שמרון, כן, שהיה פרקליט המדינה לפני כן, אביו של עורך דין דוד שמרון, בן דודו של נתניהו.
שמע, עכשיו, מה קורה? אנחנו באותו זמן רוטפים אחרי טוביה וגומדי...
זה לפני הרצח בבר בקר.
כן, כן, כן. ואז מסתבר לנו שמחרתיים הם נוסעים לרומא למפגש צמרת כל הפושעים.
של הישראלים שכולם יוצאים, כן. כדי לדבר מחוץ לטווח האזנה.
לא, וגם להיפגש עם איטלקים. קוראים לי, אם זהו, אחרי זה, אתה נוסע אחריהם.
באותה טיסה?
לא. ואז מתחילים, איך אני אסע, איך אני אגיע, נותנים לי זהות אחרת, שולחים אותי דרך המוסד, גנץ מייסה, ובסוף אני מגיע
לרומא.
לרומא, מקבל, המוסד מקבל אותי, ואני נוסע לאגף החקירות של משטרת רומא, שזה פחות או יותר כאילו מצפון תל אביב ולדרום תל אביב, במרחק, שתי קצוות, ואני מספר את כל הסיפור. ישר, מתארגנים, טק, 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 טק.
מה, להתקינה הזנה?
לא, 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 קודם כל מתקינים תצפית. כאשר הידיעה אומרת שהם יהיו בפנסיון אמתי. פנסיון אמתי זה בביה ונטו. חוב הראשי של רומא, אז. אני יושב בבית קפה עם אחד השוטרים, עם חבילה של תמונות בכיס.
אגב, התמונה שלך הייתה ידועה להם?
לא. עכשיו תשמע, יותר מזל משכל. והמשק הזה, נגיד, 17:00. פתאום, בלי להתאמץ, כולם באים אליי. כולם.
לשבת בקפה.
לא, אבל הם באים, תחשוב שאתה יושב, הם באים... אני מוציא תמונה לשוטר, אני אומר, זה, 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 זה. הוא תקתק, אני לא יודע אפילו איך הוא עושה את זה. לא היו פלאפונים, לא היה לו מכשיר קשר, אולי היה לו מכשיר קשר. עלינו על תצפית, על איזה... משרד ממול, תצפית, טק, 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 תמונות נהדרות. לא. קיצור, היה לנו ברור שלא נגיע ליותר מדי אינפורמציה, כי... אתה לא יכול לחדור פנימה.
ואת התוכן...
כן, רק מה שאתה רואה. קיצור, כמו... לא צאנת זה שום דבר. ובינתיים ממשיך המעקב בתל אביב. ואז מסתמך שהחבר'ה האלה מרומא נוסעים למילאנו. הוא אומר לך, זה סע למילאנו. סע למילאנו. עכשיו, במילאנו כבר יותר מסובך, אין לי כבר קושי קשרים, אין לי כלום. אבל היו לי כתובות. אז אמנם לא היה גוגל ולא היה זה, הלכתי, מצאתי את הכתובות. ואני עובר ליד איזה בית, ואני מסתכל, ופתאום באוטו שלי ידי יושבי ושימשון דנוך וגומדי, וזה, ושיבו אותו. טוב, אחר כך אל תשאל, הם נסו ללונדון, הקמנו צוות בסקוטלנד יארד, גנצה מה עשה. הייתה חקירה, באמת, הייתי איזה חודש וחצי באירופה. לחברתי, היום אשתי, אמרתי לה, תשמעי, אני נוסע לשלושה ימים. עכשיו, למה אני אספר לך את החלק השני? כי בחלק השני, בעודי באירופה, ברומא, אחרי שחזרתי ממילאנו, סליחה, וטסתי ללונדון ועקבנו לכם בלונדון, חזרתי לרומא, אומרים לי, תשמע, תחזור עוד פעם ללונדון. עכשיו, מה הסיפור? ארווין שמרון החליט שהוא מראיין את יעקב אלי כהן, שאמרו עליו שהוא...
בלונדון.
נומרו אונו.
אבל כן. ישב בלונדון.
ישב בלונדון. קיצור, אמרו לי, אתה מכיר את כל החומר, תזמין סוויטה באיזה בית מלון, ו... שמרון יבוא. הלכתי לבית מלון, לא חוק מדרך אגב מהשגרירות. הזמנתי מלון, סוויטה. מגיע, אני מגיע מוקדם, אני רואה בלובי יושב עיתונאי, איך קראו לו?
ישראלי.
ישראלי, בטח ישראלי. קורא ספר. טוב, יגאל, לא, לא זוכר את שמו.
יגאל אביב?
איוה, יגאל אביב. קיצור, יושב. טוב, אנחנו עולים לסוויטה, מגיע יעקב עלה, מגיע יהודי מבוגר, תאמין לי רחמנות.
אתם עוד חיים על הסנדק ו...
תקשיב, עכשיו, מה שהפריע לי, ארווין שמרון הוא עורך דין. עכשיו, אתה לא יכול לקחת חומר מודיעיני, ולשאול אותו כאילו שאתה שואל אותו בבית משפט, שבעצם אתה משאיר לו לשאול, לתת תשובות סגורות. כן, לא, לא, כן. חשף את כל החומר. חזרתי לארץ, אני אצא מה עשה, חקירה נמשכת. קיצור, חקירה לא מוצתה, פשטנו על הבית של גומדי, שום דבר, אז אחר כך יותר מאוחר, היה בר בקר.
אבל אותם שניים שהזכרת היו קשורים גם באלוף במילואים רחבעם זאבי. והחקירה של...
זה נוהל כבר ביחפ, לא בימ"ר תל אביב.
נכון, זה נוהל על ידי אלכסי שלום וקצינים אחרים. אבל הם מאוד התאכזבו מהיחס הסלחני כלפי, אמרת, היה גומדי והיה גנדי. אז הם התאכזבו מהיחס הסלחני כלפי גנדי, היה עמית שלך, אז מפקח בני תבורי, שמאס בשירות המשטרתי בעקבות ההוראה שהוא קיבל לא לעצור את גנדי לחקירה, גם אם ישקר בשאלה אם הוא הוזמן לידם. אבל עובדה היא שלא היו התפטרויות המוניות אחרי שהרצל שפיר נאלץ להתפטר בעקבות החיכוך שלו עם שר הפנים בורג, שהיה אז גם אחראי על המשטרה, בתיק הפרסק. איך זה קרה שכולכם נשארתם, רובכם נשארתם?
אז קודם כל, תיק הפרסק התנהל בכלל ביחר. זיגל ו... ולהקתו. לא נג... תזכור, אני בתקופה הזו ביחידה המרכזית, זה לא...
בתל אביב.
תל אביב, זה לא נוגע לנו בכלל. זה אחד. שתיים, תראה, אתה צריך לחשוב, האנשים האלה צריכים להביא אוכל הביתה בסופו של יום. אז אני לא אומר שהם צריכים... ואם נגיד שכולם היו מתפטרים, זה היה משנה משהו? לא משנה.
זאת אומרת, השנה הזו שהביאו את ראש אגם לשעבר, שהיה מועמד לרמטכ"ל והיו לו תוכניות, זה לא שינה, המשטרה נשארה מה שהייתה?
תראה, איך אומרים? תלוי את מי אתה שואל. תראה, הוא טלטל את המשטרה טלטלה כהוגן. טלטלה כהוגן. מצד אחד. מצד שני... תקשיב, אתה לא יכול להביא אנשים ולהגיד לאלה שקיימים, חבר'ה, אתם לא יודעים שום דבר, אנחנו נלמד אתכם. דרך אגב, זה קרה כמה שנים אחר כך, עם קהלה, אני אותו דבר. רק שהרצל שפיר פשוט יותר חכם. אבל הרצל שפיר נגע כמעט בכל עצב במערכת. תשמע, הוא שינה דברים, הוא שינה דברים. הבעיה היא שהוא היה רק שנה. עכשיו, בשנה, מה? גם רפי פלד היה מפכ"ל שנה. אתה לא יכול לעשות שום דבר.
מהראייה שלך, בוודאי כראש מחלקת המודיעין, השלטון הישראלי, הארצי והמקומי מושחת?
תראה, אני אדבר איתך, שוב, כל מה שאני אומר לך זה מהערכה, לא מידיעה. תראה, בשלטון המקומי, בגלל שיש כסף, סכנה שהוא יושחת, היא הרבה יותר גדולה. אני לא לוקח מקרה של כסף קיצוני מאוד כמו אולמרט, כן?
או... אתה מדבר על מכרזים, תוכניות בנייה.
שם יש הרבה, יש קבלנים, יש גם אינטרס להשחית אותך כדי לזה. אני לא בטוח שברמה הארצית, יכול להיות שאני לא יודע, אבל... בוא נשווה את זה רגע, נגיד לביבי, בסדר? אתה יכול להגיד, ביבי, תשמע, הוא מושחת בגלל שהוא קיבל את זה ואת זה. אבל אתה לא יכול להגיד על ביבי שהוא... קיבל כסף, כי הוא קיבל, קידם תוכנית...
אתה גם לא יכול לומר עליו שהוא הוציא כסף. אבל, זה, אבל זה סיפור.
לא, אחר. אתה מבין, הוא לא עסק ב... זה לא מצב שבו הוא העביר את המנהל מקרקעי ישראל מאלף לבית, כי הוא... אז אני בכוונה לא מתעסק עם הדברים. אני אומר, באופן עקרוני, בלמטה, תראה, בסוף, אני אתן לך, יש עוד סיבה. כשאתה, אם למשל ב, בירוחם יהיה מעשה שליטות, מתחנת ירוחם תחקור את זה? לא.
השלוחה הדרומית של יחה, לכאורה. עכשיו, היית גם שוטר פשוט, כביכול. היית קצין במרחבים, כולל מפקד מרחב, סגן מפקד מרחב, מרחב. כן. זה היה שלב חשוב כדי להתקדם במערך המודיעיני.
התשובה היא לא. אבל נהניתי מכל רגע. שמע, להיות מפקד מרחב...
איזה?
שפלה. אני הייתי... זה היה ככה. אני הייתי סגן מפקד של אריה ביבי, בירקון, אחר כך של יהודה וילק, ואחר כך הלכתי להיות מפקד מרחב השפלה.
שפלה זה רחובות, רמלה?
ראשון ולוד. היום היה קטן הרבה יותר ממה שזה הגודל של היום. שמע, זה כיף אמיתי. זה כיף אמיתי. תשמע, אתה מנהל אנשים, אתה מטיל משימות, חלק מצליח, חלק לא מצליח. זה היה כיף. עכשיו, מה שקרה, שאחרי שהייתי, כמה שנה וחצי, שנתיים, מפקד מרחב.
ניצב משנה.
כן. פנה תפקיד של ראש ממן.
מחלקת המודיעין. כן,
ואז עברתי לשם.
מי הביא אותך לשם? רפי פלד?
לא, טרנר. טרנר. הוא היה המפכ"ל.
מה הוא ציפה ממך? הוא אמר לך כשהוא ממנה אותך?
אל תגזים. הוא ראש ממן.
טרנר, לא להגזים כי טרנר דאג בעיקר...
לא, 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 אני לא אומר את זה נגד טרנר. תשמע, אני לא מכיר מקרה אחד שעשיתי תפקיד וקרא לי הממונה ואמר, תשמע, אני מצפה ממך ABC.
חזי לדר, תודה, להתראות.
בשמחה.